ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קוף יוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים. יש כותרת נושא סלש מבנה, רואים צורת מעוין, וכתבנו שלוש דרשות שבכל אחת ריש לקיש נוקט גישה מחמירה ורבי יוחנן מגיב, ואנחנו נראה התגובה עם פס כפול לא ניחא למראיו, שמה שנאמר לו יהיה נוח למראיו, לאדון, לקדוש ברוך הוא. ונראה את, נגיד, תיקונו של רבי יוחנן, או גישת רבי יוחנן, הגישה החילופית למה שהציע ריש לקיש. עכשיו הגמרא, סוף השורה, לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק. מה המסר בפסוק הזה? אמר ריש לקיש, הפסוק מתאר קודם כל שגהנום פותחת את פיה. למי? אמר ריש לקיש, למי שמשייר אפילו חוק אחד. רש"י אומר פה, למי שמשייר אפילו חוק אחד, לשמרו, נידון בגיהנום. זאת אומרת, מי שלא מקיים מצווה אחת, סופו בגיהנום. אמר רבי יוחנן, נמשיך בגמרא, אמר רבי יוחנן, לא ניחא למראיו דאמר לו אחי. להגיד שאדם עידון בגיהנום בגלל שהוא לא שמר אפילו, הוא לא שמר המצווה אחת, זה מרחיק לכת וזה לא לרוחו של הקדוש ברוך הוא, אלא אפילו לא למד אלא חוק אחד, הכוונה הוא ינצל מגיהנום. רש"י כותב, לא ניחא למראיו, אין הקדוש ברוך הוא רוצה שתדן את ישראל כל כך לכף חובה. נמשיך עם הדוגמה השנייה, והיה בכל הארץ נאום השם פי שניים בה יקרתו יגברו והשלישי יוותר בה. במבט פשטני אומר כאן הנביא שבסופו של דבר, בסוף הימים, יישאר רק שליש האנושות. אמר ריש לקיש, שלישי של שם, שם כוונה שם בנוח, למרות ששם עצמו הוא בן השלישי של נוח, שליש ממנו, רק שליש ממנו יישאר. אמר לרבי יוחנן, לא ניחא למראיו דאמר לו אחי, שלשיטתך מעט מהאנושות יישאר, אלא אפילו שלישי של נוח. ובמילים אחרות, כל צאצאי שם יישארו. כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה. אמר ריש לקיש, דברים ככתבם, שבבוא הזמן ינצא רק אדם אחד מעיר שלם ורק שניים ממשפחה שלמה. אמר לי רבי יוחנן, לא ניחא לי למראיו דאמר לו אחי, אלא אחד, צדיק אחד, מעיר, מזכה כל העיר כולה. ושניים ממשפחה, שני צדיקים ממשפחה, מזכים כל המשפחה כולה. יתיב רב קנה קמי דרב, ויתיב וקמר, דברים ככתבם. אמר לי רב, לא ניחא לי למראיו דאמר לו אחי, אלא אחד מעיר מזכה כל העיר, ושניים ממשפחה מזכים כל המשפחה. כמו רב יוחנן, חזיה דאבי כחייף רישי. רב שם לב שהוא ראה את רב כהנה חופף את ראשו. כאן רש"י מוסיף בטור השני, שורה שנייה, דכחייף רישי, חופף ראשו ומעדן בעצמו בשעה שהיה לו ללמוד תורה. לדעתי התוספת של רש"י בשעה שהיה לו לא ללמוד תורה, זה להפוקי זמנים כמו ערב שבת או ערב חג, שאדם מתרחץ ומצווה בכך שהוא עושה פעולות לכבוד השבת או החג. על זה לא דובר, לכן רש"י הוסיף שהוא ראה אותו בשעה שהיה אמור ללמוד תורה. אז רב אמר, נקרא את זה עוד פעם, חזי דבר כחי הפרשי וסליק ויתיב קמי דרב, חפף את ראשו וישב, ואחר כך ישב מול רב. אמר לי רב אומר לרב כהנה כביקורת, ולא תימצא בארץ החיים. עכשיו הביטוי או התרגום המילולי זה שאדם לא יימצא עם החיים. זה מין כללה, רש"י אומר משמע שמכללו לא תבוא לעולם הבא. אמר לי, אז רב כהנא שומע את זה, או שהוא מגיב, מילא התקללת לי? אתה מקלל אותי? אמר לי, קרא כמינה, אני ציטטתי פסוק, וכאן ההסבר, לא תימצא תורה במי שמחיה עצמו עליה. תורה לא נמצאת אצל מי שלומד מתוך פינוקים, מתוך הלשון שראינו ברש"י, מעדן בעצמו, או לומד מתוך נגיד נוחיות יתר ומחפש את זה לפני שהוא יושב ולומד. אז באנשים כאלו שמחפשים נוחות לפני שמתחילים ללמוד, אני אומר נוחות יתר, זה לא אומר שמצווה לשבת על מסמרים לפני שלומדים, אלא לאו דווקא צריכים לחפש את הקורסה הכי מרופדת והכי נוחה בעולם לפני שיושבים ללמוד תורה. כי מי שכן עושה את זה, לא לצפות שתורה תימצא בו. תניה, רבי סימאי אומר, נאמר ולקחתי אתכם לי לעם, ונאמר והבאתי אתכם. אז יש פה לקיחה והבאה, מקיש, יציאתן ממצרים לביאתן לארץ. מה ביאתן לארץ? שניים מ-60 ריבו, סטטיסטית פה, כמה מיוצאי מצרים, בגברים בין גילאים 20 ו-60, כמה מהם נכנסו לארץ? חוץ משבט לוי, רק שניים מתוך 600,000. מי הם היו השניים? יהושע וכלב. אז כמו הכניסה לארץ הייתה בצורה כזאת, בסטטיסטיקה הזאת, אף יציאתן ממצרים שניים מ-60 ריבו, או אם אני לא טועה, אחד מתוך 300,000. אם כן, המספר שאנחנו יודעים שהם יצאו ממצרים, 600,000, אפשר להכפיל את המספר הזה, או נגיד 300,000 כפול 300,000, כי ה-600,000 זה מייצג נגיד 2%, 2 מתוך שניים מתוך 600,000, זה חלק אחד, חלק שניים מתוך 600,000, או 1/300,000. אז לכן אם זה חלק 1/300,000, צריכים להכפיל את זה כדי לדעת כמה יהודים נשארו במצרים ומתו במכת חושך. אז אנחנו מדברים על מיליונים על גבי מיליונים שנספו בשלושת ימי המכת חושך, שלא זכו לצאת ממצרים. אמר רבה, וכן לימוד המשיח, וכן אותו יחס מספרי יהיה לגבי מי שיזכה לימוד המשיח, שנאמר וענתה שמה קימי נעורה וכיום עלותה מארץ מצרים. רש"י כותב, וענתה שמה קימי נעורה וכיום עלותה מארץ מצרים, עניים ושפלים יהיו קימי עלותה מארץ מצרים. הגמרא ממשיכה, תניא, אמר רב אלעזר ברב יוסי, פעם אחת נכנסתי לאכסנתר של מצרים, מצאתי זקן אחד, מצרי אחד זקן, ואמר לי, בוא וערך מה עשו אבותיי לבותיך. מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב, מהם מועכו בבניין. ראינו בדף קוף א' עמוד ב' השם מיכה, שהוא נתמחמך בבניין, ויש סיפור שמובא שם ברשי על מה קרה. אבל זה היה המנהג של המצרים, שאם היה חסר תבן וקש היו שמים תינוק בתוך הבניין. אז הגמרא ממשיכה, ודבר זה נענש משה רבנו, שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין. עוד מעט נראה ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא, זה בניגוד לאבות, אתה לא סומך עליי כמו האבות. מה שכותב, אמלא חבל על דעבדין ולא משתכחין, הפסד גדול יש על גדולים שעבדו, ואיני יכול למצוא חסידים אחרים כמותם, שאין אתה כאברהם יצחק ויעקב, שלא הרהרו אחרי מידותיי. רש"י לפני כן, אגב, ועל דבר זה נענש משה רבנו, שקשרה שנעשה לישראל כך, התחיל להתרעם ולהרער לפני הקדוש ברוך הוא. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ומאז באתי. כשמשה רבנו ראה את הצרות המתגברות על ישראל, אז הוא הרער, כפי שרש"י מציין, ולא כן אצל האבות, שגם הם עברו ניסיונות, אבל שתקו. הגמרא מסבירה, הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב בקהל שקי, ולא ערערו על מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. כאילו, יש שמות רבים לתיאור מעשה הקדוש ברוך הוא, והשם קהל שקי, נגיד, הוא לא בגדר שם המפורש, ומשה לא הסתפק בזה, הוא רצה לדעת יותר מה שמך. אמרתי לאברהם, אומר הקדוש ברוך הוא, וכאן יש לנו בסימונים סדרה של משולשים שמבליטים את הניסיונות שהיו לאבות, ולא היו אחר מידותיו של השם. אמרתי לאברהם, קום מתהלך בארץ, לא קל ורחבה, כי לך אתננה. ביקש מקום לקבוע את שרה, ולא מצא, עד שקנה ב-400 שקל כסף, ולא הרהר על מידותיי, למרות שכל הארץ מובטחת לו. הוא בסופו של דבר היה צריך לקנות מקום לקבורת אשתו, והוא לא הרהר על מידותיי, לא פיקפק, לא אלא קושיות. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ועבר רחיקה. ביקשו עבדיו מים לשתות ולא מצאו, עד שעשו מריבה, שנאמר, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ולא הרהר אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב אליה לך אתננה. ביקש מקום לנטוע עלו, ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה. הוא היה צריך לשלם כסף על מקום להקים עלו, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ, ולא ערער אחר מידותיי. ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת לי מה שמך בתחילה, ועכשיו אתה אומר לי והצלו הצלתי את עמך. אתה תראה, עכשיו תראה אשר יעשה לפרעה במלחמת פרעה, אתה רואה, והיא אתה רואה במלחמת 31 מלכים. דיינו מהדיוק בפסוק שתגובת הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה מתרעם, אבל אתה עוד לא ראית מה אני אעשה לפרעה, אבל בכל זאת רק נקמת פרעה תראה. אבל 31 מלכים מתכוון מכוון למלאכים שלחמו וכבשו אותם בכניסה לארץ, וזה משה רבנו באמת לא זכה. אנחנו נמשיך עם פסוק, רק נציין שלפני הפסוק שנקרא בפסוקים, זה פסוק בספר שמות פרק למדלת פסוק ח', בפסוקים ו' וז' כתובים מה שאנחנו מכנים י' ג' מידות, השם השם כל רחום וחנון ערך אפיים וכולי וכולי, חסד באמת. אנחנו בפסוקים האלו מזכירים 13 תכונות או מידות של הקדוש ברוך הוא, ביניהם זה שהוא רחום, הוא ערך אפיים, הוא ערך אפיים כוונה לא מהר כועס, יש לו סבר, סבלנות. יש עוד מידה שנבליט בגמרא, מידת אמת. הגמרא: וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, זה הפסוק. מה ראה משה מבחינת ה-13 מידות שהזכרנו בדיוק לפני השתחוות משה? משהו גרם מהמידות האלו להשתחוות, להגיב בצורה כזאת. אז זה שאלת הגמרא פה, מה ראה משה? כפי שרש"י אומר, מה ראה, על איזה מידה של 13 מידות ראה והשתחווה? אז יש שתי דעות. רב חנינה בן גמלא אמר ערך אפיים ראה, ורבנן אמרי אמת, אמת ראה. רש"י כותב אמת ראה במידותיו שנקרא אמת, ונתיירא אם נתחייבו כליה אם הוא דן אותן בדין גמור, ומהר והתפלל עליהם שלא יהיה דן אותן לפי מעשיהם. נמשיך בגמרא. תניא כמאן דאמר, כמו רבי חנינא בן גמלא, ערך אפיים ראה. דתניא: כשעלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וכותב ערך אפיים. אמר לפניו משה שואל ריבון שלם, או נתקן, משה קובע ריבון שלם ערך אפיים לצדיקים, כאילו התכונה הזאת תפעיל אותו לגבי צדיקים. אמר לו אף לרשעים. הקדוש ברוך הוא אומר לו זה לא רק לצדיקים, זה גם לרשעים. אמר לי משה, אומר, רשעים יובדו, מי צריך אותם? רש"י כותב, יש לנו שני כוכבים ברש"י. אמר לו רשעים יובדו ולא יהיה לך ערך אפיים עליהם. אמר לי רבי שלום מגיב: אשתא חזית מאי דמיבי לך, עכשיו תראה מה אתה מבקש. אתה אמרת לצדיקים ולא לרשעים. כשחטאו ישראל, אמר לו, כשעם ישראל חטאו בחטא העגל, אמר לו השם, אומר למשה, לא כך אמרת לי ערך אפיים לצדיקים, הכוונה ולא לרשעים. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אמר לפניו משה רבנו עונה ריבונו של עולם, ולא כך אמרת לי אף לרשעים, והיינו דכתיב ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. ואני רואה נכון להדגיש כאשר דיברת, כמו שאתה אמרת זה מה שצריך להיות, ובכך השיג ערך אפיים גם לעם ישראל שחטאו בחטא העגל. רב חגא אביסליק ואזיל בדרגה דבי רבא בר שילה. רב חגא היה בדרכו לעלות במדרגות לישיבת רבא. שמי אלו ינוקה דאמר עדותיך נאמנו מאוד לביתך נבוא קודש השם לאורך ימים. לאורך ימים זו מידת ערך אפיים. וסמך לי פה כוונה כתוב לפניו, לפני הפסוק הזה שמתהילים צדי ג' ותהילים פרק צדי, תפילה למשה. אמר שמע מינה ערך אפיים ראה, זה עוד הוכחה ש בשאלה איזו מידה ראה משה שגרם לו להשתחוות, מזה שלפני פסוק שמזכיר ערך אפיים רואים תפילה למשה. רשי בשורה שנייה אומר עדתך וכולי השם לרחמים היינו מידת ערך אפיים, ועליה אמר משה עדותיך נהנו מאוד שראה אותו בחורב. ופסוק זה משה רבינו עבר שלום אמרו דכתיב ליאל מיני תפילה למשה איש אלוקים. אז לכן בזה שבפרק צדי מוזכר תפילה למשה, אנחנו משייכים את הפסוק הזה שבו כתוב עדותיך נהנו מאוד, ואז, וזה מתייחס לערך אפיים, זה ממשה. אמר רב אלעזר, ממשיכים בגמרא, אמר רב אלעזר, אמר רבי חנינה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שנאמר ביום ההוא יהיה השם צבקות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו וכו'. מהי לעטרת צבי ולצפירת תפארת? לעושים צביונו, שעושים רצונו של הקדוש ברוך הוא ומצפים לתפארתו, לאלו הם יזכו למה שאמרנו, יכול לכל, תלמוד לומר, לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשיריים, כוונה מי שאוחז במידת הענווה שלא מתגאה. פסוק הבא, עד עכשיו ניתחנו פסוק A בישעיה כ"ח, כאן פסוק ו', ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבוה משיבה מחלמה שערה. ננתח הפסוק הזה, רוח משפט זה הרודה את יצרו, וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמיתו, ולגבורה זה המתגבר ביצרו, משיבי מלחמה זה שנושא ונותן במלחמתה של תורה שערה, אלו שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אז כל המידות האלו מי שאוחז בהם יזכה למה שתיארנו בפסוק ה', אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, אנחנו כאן נאמץ את הגרסה שמופיע במסכת מגילה, אז וגם אנחנו בכוכבית אפשר על פי הספר מלוא הרואים הוא מביא את הגרסה משם. אז כתוב פה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, ישראל עסקו בתורה ומות העולם לא עסקו בתורה. אמר לי, מידת הדין עונה, וגם אלה ביין שגו ובשכר טעו, פקו פליליה, ואין פוקה אלא גיהנום, שנאמר לא תהיה זאת לך לפוקה, ואין פלילה אלא דיינים, שנאמר ונתן בפלילים. רש"י בהסבר דבריו של מידת הדין, מה נשתנו אלו מאלו שיש בהם מידות הללו מן השאר, אמר הקדוש ברוך הוא ביין שגו. אז לפי הגרסה שיש לרש"י, הקדוש ברוך הוא עונה שאם רואים מידות רעות בעם ישראל, שידע שזה בגלל שתיית יין, שכרות, ולאו דווקא מתוך רשעות. לפי גרסת הגמרא במסכת מגילה, זה בעצם מידת הדין שעונה, שבכל זאת אין הבדל, גם אלו שותים לשכרות וגם אלו שותים לשכרות. המשנה, לפני שניכנס למשנה בצד, בנושא כתבנו פרטים כדי שעיר תוגדר כעיר הנידחת. אנשי עיר הנידחת, אומרת המשנה, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, משמע שיצאו מגורלם של ישראל, שאין להם עכשיו שאלו לא יהיו להם חלק לעולם הבא, וידיחו את יושבי עירם. המשך הפסוק הוספנו בצד בכוכבי, לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. המשנה ממשיכה, ואינם נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה עיר ומאותו השבט, ועד שיודח ובא, ועד שידיחו האנשים. עכשיו אנחנו מנינו פה שלושה קריטיונים כדי שהמקום יהפוך להיות עיר הנידחת, ומנינו אותם במספרים 1, 2, 3. ועכשיו המניין בהמשך יהיה מ-3 עד 1. הדיחו נשים וקטנים, זה בניגוד לאנשים, גברים. אם הדיחו נשים וקטנים, או שהודח מיעוטה, או שהיה מדיחיה חוצלה, הרי אלו כיחידים. ענף קמינה פה שדין עיר הנידחת, הם נידונים בסייף וממונם עבד. אדם שעובד עבוד עזרה בתור יחיד נידון בסקילה, אבל לא נוגעים בממונו. וצריכים שני עדים והתראה לכל אחד ואחד. זה חומר ביחידים במרובים, שהיחידים, כמו שאנחנו הסברנו מקודם, בסקילה, לפיכך ממונם פלט. כפי שאמרנו, לא נוגעים, לא מאבדים את ממונם. והמרובים בסייף, זה נקרא יותר קל, לכן המשנה אמרה חומר ביחידים שהם נידונים בעונש חמור, חמור יותר, סקילה, בניגוד לרבים בסייף. אבל מצד שני, מתחנת הממון, לפיכך ממונם עבד, כפי שהפסוקים מתארים, שאוספים את כל רכושם לרחבה של עיר ושורפים אותם, את הרכוש שם. הפסוק אומר, ואנחנו נצטט פסוקים בהמשך המשנה מדברים פרק י' ג', התחלנו פעם עם ציטוט מפסוק י' ד', כעת אנחנו נמשיך עם פסוק ת' ז', ואחר כך ציטוטים מפסוק י' ז'. הפסוק אומר, עקה תקה את יושבי העיר הזאת לפי חרב. בפסוק מופיע המילה יושבי העיר, החמרת והגמלת, שיירות העוברת ממקום למקום, הרי אלו מצילים אותה. רש"י מסביר פה, והכי תקד יושבי עיר ההיא לפיכב, החמרת והגמלת עוברים מקום מקום מצילים, מדכתיב יושבי מכלל, רש"י כותב, דה שיירה של חמרים וגמלים שנשתעו בעיר 30 יום, כדי מפרש בגמרא, דהבו להו יושבי העיר, הרי אלו מצילים, עם רוב אנשי העיר הודחו, וחמרים וגמלים, השיירות האלו ששעו שם 30 יום, משלימים המיעוט, מיעוט אותו עיר, תושבי קבע של העיר שלא עבדו, ועושה אותם רוב. עכשיו בצירוף המיעוט שלא עבדו והשיירה שנמצאת שם כבר 30 יום, הם מצטרפים והופך את האחוז האנשים שלא עבדו כרוב, מצילים עליהם שאין ממונם עבד, אלא נידונים כיחידים. את אלו שכן עבדו יידונו כיחיד שעובד עבוד עזרה. אנחנו נחזור לגמרא. הפסוק אומר, אחרים אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרף. מכאן אמרו נכסי צדיקים, מבחינת הנכסים שבתוכה עובדים, שורפים גם הנכסים של האנשים שלא עבדו את עבוד הזרה, ושבחוץ עלה פליטים, נכסי הצדיקים שמחוץ לעיר הנידחת הם ניצולים. ושל רשעים, הנכסים של אותם שכן עבדו עבודה זרה, ומדובר פה בעיר הנידף שרובם עבדו עבודה זרה, בין שבתוכה, בין שבחוץ עלה, הרי אלו עובדים. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחבה וכו'. אם אין לרחוב, חוב, רחבה, כמו שאנחנו קוראים לזה עד היום, רואים ברש"י ביטוי סרטיה גדולה. אז אם אין לרחוב, עושים לרחוב. הייתה רחבה חוצה לה, כנסין אותה לתוכה. רש"י כותב, היה רחובה חוצה לה, שמקום קיבוץ בני העיר היה חוץ לעיר, כנסין אותה לעיר, שצריך לעשות לה רחוב בתוכה. רחוב, כפי שאמרנו, סרטיה גדולה. נמשיך במשנה, אנחנו לא קוראים את המילה הבאה על פי הגות רב רנשבוג. ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לשם אלוקיך. שללה זה מילה שניתן לדייק ממנו ולא שלל שמיים. מכאן אמרו, ההקדשות שבה ייפדו, ותרומות, תרומה שנותנים לכהן, יירקבו. מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. כי כל אלו הם לא נחשבים שללה, שלל של העיר, אלא שלל שמיים. כליל לשם אלוקיך, אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים דין בעיר הנידחת, מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה כליל לפניי. הפסוק אומר, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. מה לומדים מזה בעניין עיר הנידחת? אגב, זה גם ציטוט מפסוק י"ז, שם בדברים י"ג. לא תעשה אפילו גינות ופרדסים, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, לא תיבנה עוד, מה משמעות לפי רבי עקיבא? לחמות שהייתה אינה נבנית, אבל נעשית היא גינות ופרדסים. ולא ידבק בידך מומה מן אחרים, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. כדי להבין את הדרשה הזאת, כדאי לשים לב להמשך הפסוק, ששם מוזכר, אגב זה פסוק י"ח שם, למען ישוב השם מחרון אפו ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לבותיך. אז אם תוסף את הפסוק, אפשר להבין מה שהמשנה אומרת עכשיו, שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם, עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. שוב פעם, בגלל שבהמשך הפסוק כתוב למען ישוב השם מחרון אפו. אם אדם עושה, אם כל ישראל עושים דין בעיר הנידחת, אז זה יגרום לכך שהקדוש ברוך הוא ישוב מחרון אפו. תנו רבנן. כעת אנחנו חוזרים לנתח הפסוק שהיה בתחילת המשנה, דברים פרק י"ג ופסוק י"ד, יצאו, מה שכתוב שם, יצאו אנשים בני בליעל, עכשיו הברייתא מנתחת את זה. יצאו הן ולא שלוחים. רש"י אומר, יצאו הם ולא שלוחם. אם המדיחים עצמם יצאו ודיחן, הרי הם, והרי הם מרובים ודנים בסייף. אבל אם הדיחו על ידי שליח, כי יחידים הם, בסקילה וממון פלט. הגמרא ממשיכה, אנשים, אין אנשים פחות משניים. דבר אחר, אנשים ולא נשים, אנשים ולא קטנים. בני בליעל, בנים שפרקו עול שמיים מצוואריהם. המילה בליעל, מילה מורכבת, מבלי עול, אז הם פרקו עול שמיים מצוואריהם. מי קרבך ולא מן הספר. רש"י פה, איפה שיש לנו כוכביות,
בקרבך, משמע באמצע, ולא מן הספר. שאם הייתה עיר של ספר בין מחוז עובדי כוכבים למחוז ישראל, אינה נעשית עיר הנידחת. דגזירת הכתוב היא שלא תעשה עיר הנידחת. נחזור לגמרא. יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת, דהיינו מדיחים שבאו מחוץ לה. לאמור, מזה לומדים שצריכים עדים והתראה לכל אחד ואחד. בנושא שמופיע בשוליים כתבנו בחלוקת ארץ ישראל, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, היא עיר אחת יכולה להיות חלוקה בין שני שבטים. איתמר, רבי יוחנן אמר חולקין עיר אחת לשני שבטים. שוב פעם, מדובר בחלוקת ארץ ישראל בתחילתה. ריש לקיש אמר אין חולקים עיר אחת לשני שבטים. המשולשים שרואים עכשיו מוסברים בצד במבנה קושיות על ריש לקיש. עטיבי רבי יוחנן ריש לקיש, עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו שבט, רק אז, כפי שראינו במשנה, העיר יוגדר כעיר הנידחת. מה אליו? אף אגב דמדיחיה מאותה העיר, אי איקה מאותו שבט, אם שניהם באים מאותו שבט, זה אז יש אפשרות להגדירו כעיר הנידחת. אי לא, אם מה זה אי לא? אם הם מאותה העיר, אבל משני שבטים, לא, אז זה לא יהיה עיר הנידחת. אז מה תיארנו? שמע מינה, חולקים עיר אחת לשני שבטים. שיש, רק נחזור מה שאמרנו, שמזה שהמשנה מפרטת מאותה עיר, וזה לא מספיק שהם מאותה עיר, הם גם צריכים להיות מאותו שבט, כי יש מצב שיכולים להיות מאותו עיר, אבל שני האנשים האלה, שני המדיחים, הם באו מחלקים שונים של העיר. חלק אחד שייך לשבט זה, וחלק השני שייך לשבט השני. אז מה רואים? שיש אפשרות בחלוקת הארץ לחלק עיר אחת לשני שבטים. הגמרא אומרת לא, בחלוקת הארץ זה לא היה יכול להיות. דנפלה לי בירושה, אינמי דיעבוע ניהלי במתנה. יש אפשרות ששני אנשים נמצאים באותו עיר, אבל הם אנשים עצמם לא מאותו שבט, כי מדובר באדם שנפל לו חלק בירושה, למשל עם אמו בת שבט אחר, והיא הייתה יורשת יחידה, ובכך אף הפי שהם גרים שם, הם משבט אחר מבחינת הגדרת החלקים. אנחנו נחזור על הדוגמה האחרונה. ניקח לדוגמה עיר של ראובן, עיר ששייך כולו לשבט ראובן, כפי דעתו של ריש לקיש. שני המדיחים גרים שם, אחד הוא בן שבט ראובן, ואחד שגר באותו עיר של ראובן הוא בן שבט שמעון, אבא שלו משמעון. אז מה הקשר שלו? למה הוא נמצא בעיר של ראובן? כי אמו הייתה בת יורשת, בת יחידה, והיא הייתה משבט ראובן, ובכך יש לנו בן שמעון שגר בעיר של ראובן ומחזיק בחלק של עיר ראובן כשלו, מטעם אמו שהיא הייתה משבט רובן, היא הייתה בת יורשת. אז יש לנו עיר אחת לא מחולקת בחלוקת ארץ ישראל בין שני שבטים, ושני אנשים שגרים שם הם מאותו עיר, אבל הם לא מאותו שבט. עוד אפשרות, אי נמי דיאבוע ניהלי במתנה, שני אנשים שגרים בעיר אחת, אחד בן רובן, אחד משבט אחר בן שמעון. אז שוב פעם, איך יש לו אחיזה בעיר של רובן? כי מי שהוא, למרות שהוא עצמו המדיח הזה הוא משבט שמעון, אבל מישהו מרובן נתן לו חלק, החלק שלו במתנה. איתיבי, שוב פעם, קושיה ריש לקיש, ערים תשע, מעט שני השבטים האלה. הרקע של הפסוק זה מהעיירות שניתנו לשבט לוי מארץ ישראל. היו לשבט לוי 48 ערים, ובלי להיכנס לפירוט יתר, הפסוק הזה אומר לנו שמתוך, מבין שני שבטים ניתנו תשע ערים. מאי לאו, ארבע ופלגה מאי, וארבע ופלגה מהי. ושמע מינה, חוקים עיר אחת לשני שבטים. ארבע וחצי, ארבע וחצי, סך הכל זה תשע. אז, אבל מה רואים? שמהשבטים האלו היה עיר אחת, חצי שייך לשבט זה, וחצי שייך לשבט אחר, והם נתנו מחוץ לארבע ערים שכל אחד נתן, הם נתנו גם חצי עיר התשיעית, חצי של שבט זה, וחצי של שבט זה נתנו ללווים. אז רואים שחוקים יהיו אחד בין שני שבטים, וזה קשה ריש לקיש. לא, זה לא פירוש הפסוק. ארבע מהי וחמש מהי. שורת הגמרא, היא הכי לפרוש פרושי, אם זה לא היה חלוקה שוויוני בין שני השבטים אלו, היה צריך לפרש איזה שבט נתן חמישה ואיזה נתן ארבעה. למה כתוב תשע? הגמרא ממשיכה בדף קוף יוד בית עמוד א', קשיא, נשאר כקושיא. רש"י למעלה אומר, קשיא, לשון הפסוק קשה לתרץ למדמר חוקים, אבל לא מתותף, זה לא דוחה את השיטה הזאת לגמרי. איבאי אלו, הודחו מעליהן מהו. מים לא היו מדיחים בפועל שהסיתו את העיר, אלא זה בא מעצמם. וידיחו המחמנה ולא שהודחו מעליהם, או דילמה, אפילו הודחו מעליהם. תשמע, כדי לענות לשאלה, נצטט מהמשנה, הדיחו אנשים וקטנים. ואז במקרה כזה המשנה קבעה, היא אינה נעשית עיר הנידחת. מהי? למה אם הודחו מעליהם זה אפשרות להיות עיר הנידחת, למה זה לא? להווה כי הודחו מעליהן. אז מאחר שהמשנה אומרת הדיחו נשים ועדים אינה עיר הנידחת, זה לא פחות מהודח מעליהם, זה אותו דבר שהודחו מעליהם, זה לא זה, זה לא הופך אותו להיות עיר הנידחת. הגמרא אומרת עדיין יש לחלק. אנך בתו נפשיו גרידי, גרידי כבר נמשכים, וזה יותר חמור מהני, אני בתר נשים וקטנים גרידי. אנשים שהושפעו מהסתה חיצוני מנשים וקטנים, הם לא יהיו אדוקים כל כך כמו אנשים שמעצמם החליטו ללכת ולעבוד עבודה זרה. לכן עדיין אי אפשר להוכיח מכך שאין יצירת עיר הנידחת מדיחוה נשים וקטנים. עד כאן שיעורנו להיום.